ברוכות וברוכים הבאים למקום הקדוש ביותר לעולם הנוצרי. אתר עלייה לרגל כבר כ-1700 שנה ומוקד סכסוך גיאופוליטי בין דתות, דוד וזרמים כבר מאות שנים. אז מה הסיפור של המקום הזה?
היי, אתם בעיר ציון עם מאיה ואבי. אנחנו זוג ירושלמי שאוהב את העיר ומטייל בהמון. הסיורים האלה הם בשביל שעוד אנשים ייהנו מהקסם של העיר הזו. והיום נעבור סיור באחד האתרים החשובים בעולם, כנסיית הקבר. המקום בו נצלב ונקבר ישוע, המזוהה בנצרות כמשיח בין האלוהים.
הסיור יארך כ-40 דקות ויש צורך בלבוש צנוע כדי לבקר בתוך הכנסייה. אנחנו ממליצים לשמוע אותנו במהירות רגילה כי המרחקים מחושבים היטב. התחנות של הסיור מופיעות גם במפה שמצורפת לקישור, אם בא לכם לראות מה המסלול שלנו, אבל באמת לא צריך אותה. לכו איתנו בעקבות האוזניים. חוץ מזה, צריך להוריד את הסיור לפלאפון, כי יש בעיות קליטה בפנים.
את הסיור נתחיל מהמדרגות המובילות לרחבת הכניסה של הכנסייה. מוזמנות ומוזמנים לשבת על המדרגות או למצוא מקום מוצל סמוך.
כמה דברים טכניים נוספים. כנסיית הקבר, שנמצאת תמיד בשיפוצים, עמוסה לרוב בעשרות קבוצות של תיירים וצליינים, מכל העולם, אז צריך שנהיה סבלני. בנוסף, הסיור שלנו יתמקד בהיסטוריה ובוויזואליה של הכנסייה. וככלל נציג את הפרשנות המקובלת. אבל חשוב שתדעו שעל מקום זה נכתבו עשרות ספרים ומאות מחקרים, כך שאם תרצו להעמיק, יש עוד הרבה רבדים מרתקים שניתן לגלות.
הרבה פעמים תיירים מופתעים לגלות כי הכניסה העלובה הזאת, תסלחו לי, היא הכניסה המרכזית והיחידה לכנסיית הקבר. הרי אנחנו רגילים לראות קתדרלות כל כך מרשימות באירופה, ואת רוצה להגיד לי שזאת הכניסה לכנסייה הכי חשובה בעולם?
והתשובה היא שזאת כמובן לא הכניסה הראשית המקורית, עליה תכף נרחיב. בכלל, אנחנו צופים פה כנראה על הכנסייה המורכבת, המסובכת והמסועפת ביותר בישראל ובעולם כולו. כנסיית הקבר היא בעצם קומפלקס עצום ממדים, הכולל עשרות חדרים, קפלות, מבנים, מתקופות שונות, המוחזקים בידי לא פחות משש עדות נוצריות, כולל על הגג.
לשנות פה משהו מבחינה ויזואלית, כולל שיפוצים תחזוקתיים, זה כמעט בלתי אפשרי מבחינה מדינית, פוליטית ודתית גם יחד. אז איך הכל התחיל?
אז ככה, מבחינה תיאולוגית וגיאוגרפית, אנחנו נמצאים בקצה הוויה דלרוזה. דרך הייסורים, אותה עבר ישוע, טרם הצליבה.
את הדרך הזו החל ישוע לאחר שהוסגר על ידי היהודים לרומאים ונשפט על ידי פונטיוס פילטיוס.
תדמיינו עכשיו שאנחנו בשנת 33 לספירה. ערב צליבתו של ישוע. חומות העיר נמצאות כ-100 מטר מימיננו. אנחנו עומדים כעת מחוץ לעיר, מסביבנו מחצבות נטושות, שדות פתוחים ומערות קבורה.
אז כמו היום, הובאו המתים לקבורה מחוץ לשערי העיר.
ישוע עובר השפלות ונפילות לאורך דרך האיסורים, יוצא משער העיר מימיננו ומגיע להיצלב בגבעת הגולגותה, הנמצאת במתחם הכנסייה.
אבל איפה הגבעה המדוברת? אתה רואה אותה?
היום כבר קשה לראות את הטופוגרפיה המקורית, אבל כאשר ניכנס בשערי הכנסייה ונעלה במדרגות מימין, נוכל לראות את הסלע הגבוה. שם, על פי המסורת, נצלב ישוע.
וכמה עשרות שנים אחרי צליבתו של ישוע, בנו הרומאים דווקא כאן מקדש פגני שהוקדש לאלה ונוס, אלת האהבה והפוריות. איזה חוסר התחשבות, אה?
כן, אבל בואי נזכור שהנצרות הייתה אז קט קטנה ונרדפת, כן?
רק לאחר התנצרותה של האימפריה הרומית במאה הרביעית, נמצאה כאן מערת קבורה של ישוע, ונבנתה הכנסייה שחלק משרידיה חשובים לעינינו כיום. כמו למשל חזית הכנסייה עם הקשתות שנמצאת מולנו. אנחנו מביטים עכשיו על חלקה המערבי צדדי של הכנסייה מהתקופה הביזנטית במאה הרביעית.
והחצר הזאת הייתה כנראה פתוחה וירוקה, במה שנקרא בשפה המקצועית אטריום. נוכל אפילו לראות את הבסיסים של עמודי הקשתות על המדרגות עליהן אנחנו יושבים עכשיו. חוץ מזה, אם נביט על הכניסה המקושטת, נוכל לראות מדרגות מימין שעולות מחוץ לכנסייה.
המדרגות מגיעות לקפלה קטנה, עם כיפה כחולה הנקראת קפלת חלוקת הבגדים. זאת עם הוילונות מבפנים. שם, על פי המסורת הקתולית, הורדו בגדיו של ישוע לפני העלייה לצלב וחולקו בין החיילים הרומים. אזור הקפלה הוא גבעת הגולגותה. אותה נראה גם מבפנים.
ישוע נצלה ונקבר בכנסייה וכך היא קיבלה את שמה, כנסיית הקבר.
אבל הקבר ריק.
חכי, אל תעשי ספוילר לפני שנגיע לקבר. כ-10 שנים לאחר צליבתו של ישוע נבנית החומה השלישית של ירושלים. ושטח זה נכנס לראשונה לתוך תחומי העיר מאז ועד היום.
נביט עכשיו מעל ומשמאל לפתח הכניסה. מזהים מגדל פעמונים גבוה שבראשו דגל לבן עם צלב אדום באמצע? זהו הדגל של הפטריארכיה היוונית אורתודוקסית. מגדל זה התווסף למתחם בתקופה הצלבנית והיה פי שלוש מגובה הנוכחי.
אבל הסיפור המעניין נמצא דווקא מעל דלת הכניסה.
אחד הסמלים למצב המורכב והייחודי של הכנסייה הוא הסולם שנמצא בקומה השנייה.
זוהי גברת חנה בנדקובסקי ממרכז רוסלינג לחינוך ודיאלוג, אשר מרצה ומדריכה בנושאים הקשורים לנצרות ונוצרים בארץ וליחסים הבינדתיים בישראל.
תרימו את העיניים לחלונות שמעל הדלת, תוכלו לראות שמעל הדלת הימנית הסגורה יש חלום ותחתיו סולם. הסולם הזה נמצא שם מתחילת המאה ה-19. והסיפור שלו קשור לתקופה שבה הכנסייה עדיין סגורה כל היום, והנזירים הארמנים שגרים בקומה השנייה, החלק הפנימי של הכנסייה, היו צריכים לקבל את הספקת האוכל שלהם דרך החלום. יום אחד עלה בדעתם הרעיון להוריד סולם למרפסת, כדי שהם יוכלו לרדת ולמשוך את הסל יותר בנוחות, וגם לשתות קפה בשמש. ומיד ראו את זה היוונים, ומחו, איך יכול להיות שהארמנים שמים סולם שלהם על מרפסת שהיא בעצם שייכת לשלוש העדות הגדולות? כדי לעשות כזה דבר צריך אישור של השתיים האחרות. הם פנו לשלטונות המוסלמים האוטומנים, והללו הציעו פשרה. הסולם יישאר, אבל אסור להשתמש בו. ולכן מאז, מתחילת המאה ה-19 ועד היום, יש לארמנים זכות לסולם, לא הסולם הספציפי הזה, אבל סולם כלשהו, להניח אותו על המרפסת, והארמנים לא מוותרים על הזכות הזאת. הם גם יודעים שזה יחסי ציבור מצוינים, כיוון שכל אחד מכיר את הסיפור של הסולם, זה גם כנראה הדבר היחיד שתזכרו מהסיור הזה, וככה הארמנים עשו לעצמם יחסי ציבור.
אז נסכם. במקום שמולנו הייתה מחצבה נטושה ומערות קבורה. ישוע נצלב כאן על הגבעה ונקבר באחת המערות. הרומאים הפגנים החליטו לבנות דווקא כאן מקדש לאלה ונוס, ורק במאה הרביעית נבנתה כאן הכנסייה החשובה. צדקתי?
לגמרי. עכשיו אנחנו מוכנים להיכנס.
יאללה. בואו נתקדם לפתח הכנסייה.
לפני שאנחנו נכנסים, אני רוצה שנביט על העמודים בכניסה הראשית. הביטו על שלושת העמודים שהם מוקמים משמאל לכניסה הראשית, מבחוץ. על העמודים נמצא כתובות גרפיטי של עולי רגל. מצליחים לפענח משהו? הפנו את המבט לעמוד הכי שמאלי למעלה, לגרפיטי האדום. מזהים את השנה? 1384. אנחנו רואים כרגע במו עינינו זיכרון מצליין במאה ה-14, פיירו ונדרים משמו. זהו ללא ספק ממצא מרגש.
אשכרה כמו יד בטיול שנתי, ונדליזם לשמו.
ונדליזם היסטורי.
נביט על העמוד מימין לעמוד עם הגרפיטי האדום. המרכזי מבין השלושה. בחלק התחתון שלו יש סדק די גדול. רואים חריץ עמוק בתוכו עם פתקים כמו בכותל?
בכנסיית הקבר גם לסדקים יש משמעות. בימי הביניים, כתוצאה מסכסוך בין היוונים לארמנים או בגלל איסור של המוסלמים הממלוקים, לא ניתן היה לקיים את טקס האש הקדושה בתוך הכנסייה. המסורת מספרת כי הנוצרים התפללו בדבקות מחוץ לכנסייה והאש פרצה דרך העמוד.
ולכן נוכל לראות צליינים נוגעים בסדק, מנשקים אותו, מתפללים ומניחים שם פתקים אישיים.
ניכנס בזהירות לכנסייה ונשים לב למדרגות מימיננו. תכף נעלה איתם לגבעת הגולגוטה. אבל לפני זה נתקדם מעט קדימה על מנת להביט מקרוב בפסיפס הקיר היפהפה שמולנו. הפסיפס מספר את הכרונולוגיה של סיפור המקום מימין לשמאל.
בסצנה הימנית של הפסיפס מתואר הרגע העצוב של הירידה מהצלב. ישוע נראה שם כחסר חיים כאשר משפחתו ותלמידיו נפרדים מנשמתו.
הסצנה האמצעית משקפת את טהרת הגופה. ובסצנה השלישית והאחרונה משמאל מוכנסת גופתו של ישוע למערת הקבורה, שהיא בעצם המקום החשוב ביותר בכנסייה. אליה נגיע בהמשך הסיור.
טהרת הגופה התרחשה כאן, על אבן המשיכה האדומה.
הטהרת טרם הקבורה מזכירה לנו כי ישוע נולד ונקבר כיהודי, וגם לאחר שירד מהצלב הקפידו סובביו לטהרו על פי ההלכה היהודית.
מעל אבן הטהרה האדומה יש מנורות שמן ומעליהן גם ביצי פסחה. אם תסתכלו היטב, תוכלו לראות שמנורות השמן שייכות לעדות הנצריות השונות, שמזוהות לפי הסמלים, העיצובים והכיתוב.
נביט גם על החלקים החסרים מאבן הטהרה. חתיכות האבן האלה נגנבו על ידי צליינים ברבות השנים, והן מפוזרות כיום בכנסיות רבות ברחבי העולם.
לפני שנעלה במדרגות שסמוכות לכניסה, רגע של התמצאות. אם נביט על הפסיפס, ישנו מעין מסדרון מעגלי, אמבולטוריום, שמתחיל מימיננו ומסתיים משמאלנו. זה המסלול שנעשה לאחר שנרד מגבעת הגולגוטה.
נשוב חזרה לכיוון הכניסה אל המדרגות המתעגלות שסמוכות אליה.
בדרך נביט על הדלתות העץ המרשימות והכבדות של הכניסה לכנסייה. המסורת מספרת כי כאשר כבש סלאח א-דין האיובי את ירושלים במאה ה-12, הוא יפקיד את המפתחות בידי שתי משפחות מוסלמיות. משפחת ג'ודה, שמחזיקה את המפתח, ומשפחת נוסייבה, שאחראית לפתיחת הדלתות. אתם מוזמנים להגיע בשעות הפתיחה והסגירה של הכנסייה, בכדי לצפות בטקס היומי בין המשפחות המוסלמיות והנזירים.
נעלה עכשיו במדרגות המתעגלות לגבעת הגולגוטה. היזהרו, הן תלולות.
הגענו עכשיו לתחנות האחרונות בחייו של ישוע. חלוקת הבגדים, המסמור, הצליבה וההורדה מהצלב. את קפלת חלוקת הבגדים שנמצאת מחוץ לחדר זה, ניתן לראות דרך החלון היחיד שנמצא במרכז הקיר הימני של החדר. זוהי הקפלה שראינו גם מבחוץ.
אם אתם כבר עייפים, תוכלו לתפוס מקום ישיבה בצידו הימני של החדר.
בקפלה הימנית בה אנחנו נמצאים, מסמרו את ישוע לצלב. הביטו לפסיפס היפהפה מעל המזבח הראשון מימין, שמציג את סצנת המסמור. שני מסמרים בכפות הרגליים ושני מסמרים בכפות הידיים.
באומנות הרנסנס מקפידים על כיסוי אזור החלציים של ישוע, אבל ממקורות התקופה עולה כי הנצלבים היו עירומים כביום היוולדם.
אגב אומנות הרנסנס, ידעת שיש פה יצירות אומנות בקנה מידה בינלאומי?
ז'אן דה בולון, הוא היה אומן החצר או פסל החצר החשוב ביותר בחצר של המדיצ'ים.
זוהי דוקטור נירית שלב קליפה, חוקרת תרבות ומומחית לאומנות נוצרית בארץ הקודש.
מה זאת היצירה? זאת הסבכה שעוטפת את המזבח בגולגוטה.
סבכה זה אלמנט דקורטיבי בצורת רשת, אשר דומה לסורגים. אם נביט לחלק התחתון של המזבח, נוכל לראות את החלק התחתון של הסבכה המדוברת.
בדרך כלל זה מכוסה, מי שככה מצליח לעמוד בתור ויש לו סבלנות והוא קצת מרים, רואה את סמל הכדורים של המשפחת דה מדיצ'י, וגם את הסצנות של הצליבה. עבודה של כמעט ציור שיוצא לתלת מימד, עבודה גאונית, העתקים של העבודה הזאת, יש במוזיאונים בעולם, והנה היא כאן.
הסבכה היא תרומה של פרדיננדו הראשון מבית מדיצ'י, בן לאחת המשפחות החשובות באיטליה. והיצירה הזאת היא מהמאה ה-16, מיצירות הרנסנס היחידות בירושלים.
והקפלה עצמה עוצבה על ידי האדריכל האיטלקי אנטוניו ברלוצי, שתכנן אתרים נוצרים רבים בארץ הקודש, כמו למשל כנסיית כל העמים במורדות הר הזיתים, ואת הכנסייה בהר האושר מעל הכנרת.
וגם את הכנסייה בעין כרם, שם יש לנו פרק אחר. נביט עכשיו על הפסיפסים הגדולים בקיר הימני של החדר. ובמיוחד על הפסיפס שנמצא מעל החלון בצידו הימני, הכי קרוב למדרגות מענלינו. מזהים את הסצנה המקראית?
זוהי עקדת יצחק שקשורה לרעיון חשוב ובסיסי בנוצרות. העקדה נתפסת על ידי המסורת הנוצרית כהתרמה סימבולית, פרפיגורציה לקורבנו של ישוע. או במילים פשוטות, ספוילר. כפי שאברהם היה צריך להקריב את בנו יחידו, יצחק, למען האלוהים, כך מקריב האלוהים את בנו יחידו, ישוע, למען האנושות.
נעבור עכשיו לחלק המרכזי של החדר, אל מקום הצליבה.
בקדמת החדר נוכל לזהות את הסלע המקורי של הצליבה, שהוא המרכז של קיבת הגולגוטה. הסלע נמצא תחת מסגרת זכוכית, ובמרכז הסלע עמד הצלב עליו נצלב ישוע, כפי שניתן לראות בשחזור האומנותי מאחורה. בצדדיו של ישוע ניצבים משמאל, אמו מרים, ומימין, תלמידו האהוב, יוחנן.
הצליבה היא שיטת מוות אכזרית מאוד. מעבר למסמור עצמו לצלב, מדובר במוות ארוך שיכול לקחת ימים.
רגע הצליבה מתואר בברית החדשה בדרמטיות.
ויהי חושך על כל הארץ, ויזעק ישוע בקול גדול, אלי אלי למה שבתני, אלי אלי למה עזבתני, ותצא רוחו. ותרעש הארץ והסלעים התבקעו, ושר המאה והאנשים אשר איתו קיר אותם את הרעש נבהלו מאוד ויאמרו, אכן זה היה בן האלוהים.
עולי הרגל מכניסים את כפות ידיהם למרכז האבן בשביל לגעת במקום המדויק בו עמד הצלב. כפי שעולה מקורות רבים מימי הביניים, אתר זה היה שיאה של אקסטזה רוחנית עבור רבים.
ותיאור בקיעת הסלעים נוכל לראות מימין הנקודה בעמד הצלב, מתחת לדמותו של יוחנן, בין המזבחות. נביט לסדק העמוק באבן שנמצא במסגרת השקופה. ניתן לראות סדק עמוק בסלע, ממש כפי שמתואר.
ואם נביט על המתפללים כאן בחדר, נוכל לראות בני לאומים שונים ולשמוע שפות רבות. אין ספק שיש כאן אווירה של קדושה.
נביט עכשיו על ההבדל בין שני הצדדים של החדר. הקפלה הימנית בה התחלנו חפה מקישוטים וכוללת בעיקר פסיפסים ואומנות קלאסית. החלק המרכזי של הצליבה מנגד עמוס מאוד במנורות שמן ופריטי קדושה.
הסיבה להבדל נעוצה בחלוקה ההיסטורית בין העדות הנוצריות אשר הוגנה בהסכמי הסטטוס קוו. החלק הימני שייך לכנסייה הקתולית, בעוד החלק המרכזי שייך לכנסייה היוונית אורתודוקסית. חלוקת הבעלויות במתחם משפיע על התקסים, על האומנות ואף על הניקיון.
וכאן זו דוגמה מצוינת להבחין בין האומנות הקתולית אל מול האורתודוקסית. פסיפסים קלאסיים ופשוטים למול פריטים צבעוניים בולטים ומושכים. מאפיינים אלה יעזרו לנו לזהות לאיזה זרם שייכות כנסיות כמעט בכל מקום בעולם.
מוזמנות ומוזמנים להתרשם מהמתחם לפני שנשוב לקומה למטה.
לאחר שסיימנו להתפעל מאווירת הקדושה סביב אזור הצליבה, מוזמנות ומוזמנים לרדת במדרגות חזרה לכנסייה. שימו לב, הירידה היא לא מהמדרגות מהן עלינו לקפלה הקתולית, אלא מהמדרגות שנמצאות מולן, מהצד של הקפלה היוונית אורתודוקסית.
אחרי שירדנו, נפנה ימינה ומיד שוב פעם ימינה לחדר קטן. אנחנו נכנסים לקפלת האדם הראשון.
לפי האמונה הנוצרית, עצמותיו של האדם הראשון נמצאות בתחתית גבעת הגולגותה, מתחת לקפלה בה אנחנו נמצאים עכשיו. הקשר בין דמותו של האדם הראשון לבין דמותו של ישוע הוא עוד אחד מהרעיונות המרכזיים בתיאולוגיה הנוצרית. על פי המסורת, דמו של ישוע, שנצלב בכדי לחפר על חטאם של בני האדם, חלחל עד שנגע בגולגולת העתיקה של האדם הראשון. וכך הסיר את החטא הקדמון מהאנושות ואפשר את הדרך לגאולה.
וזה אולי מקור שמה של הגבעה, גבעת הגולגותה. המקום בו לפי המסורת נמצאה הגולגולת של האדם הראשון. גם כאן אפשר לראות את הסדק שנוצר מרעידת האדמה בחלון הזכוכית שנמצא במרכז הקפלה.
נחזור למסדרון ונפנה ימין. נמשיך במסדרון עד שנגיע למדרגות שיורדות מימיננו.
הגעתם למדרגות? נתחיל לרדת עם שאר עולי הרגל. בזמן שאנחנו יורדים וכבר מריחים את הקטורת שעולה מקפלת מציאת הצלב, נביט על החריטות והגרפיטי על הקירות. גם כאן, השמות והצלבים מיוחסים לצליינים מימי הביניים.
לפני שנרד לחלק תחתון יותר, נעצור עכשיו בקפלת הלנה הארמנית אליה נכנסנו. על פי המסורת הנוצרית, המלכה הלנה, אמו של הקיסר קונסטנטיניוס, הייתה זו שמצאה במאה הרביעית את הצלב המקורי עליו נצלב ישוע, מאות שנים קודם לכן. תכף נחזור למסורת של הסיפור הזה, אבל עכשיו זה זמן טוב לדבר על הארמנים.
הארמנים היא קבוצה אתנית עתיקה שמקורה סמוך להרי הקווקז, והיא נחשבת לאחת האומות הראשונות שקיבלו על עצמן את הנצרות. בשנת 301 היא הפכה לממלכה הראשונה באימפריה הרומית שהכירה בנצרות כדת מדינה רשמית.
נביט על ציורי השמן הגדולים בקירות, פרי ידיו של האמן הארמני מרידיוס אלטוניאן, שתכנן גם את הפרלמנט הלבנוני בביירות. הציורים מתארים אירועים חשובים של הכנסייה הארמנית. נביט על הקיר השמאלי בסצנה האמצעית. הציור מציג את הטבלתם של טירידטס השלישי ומשפחת המלוכה הארמנית על ידי גרגוריוס המאיר, אחד ממייסדי הכנסייה הארמנית במאה הרביעית. בחלק הימני של הציור אפשר לראות את רגע הטבילה של המלך, כאשר עוזרו הנאמן נושא את בגדי המלוכה ובני משפחתו משמאל ממתינים בחרדת קודש לתורם.
על רצפת הקפלה מצוי פסיפס יפהפה, מעשה ידיה של אומנית יהודיה מפתיעה, כפי שסיפרה לנו נירית.
שמע, חווה יופי, אתם תראו את הרצפה שם, שזו בעצם העבודה הגלויה יותר, ושם היא בונה להם את הממוריאל, ממש את הכנסיות שחרבו בארמניה, הכנסיות העתיקות.
אם נביט בחלק התחתון של הפסיפס, נמצא במרכז גם תיאור של תיבת נוח, שמצויה לפי המסורת בהר הררת שבטורקיה.
ואז גם יש שם כתובת בתרגום מאוד מאוד חופשי, אומרת, כפי שגרגורי יצא מן הבור, גם אנחנו היינו עמוק עמוק במחשקים בבור, ומתוך הבור הזה אנחנו נצא ונפרח, זה בעצם המהות של התפיסה הנוצרית.
הכתובת מתייחסת כמובן לשואה הארמנית שבוצעה על ידי הטורקים במלחמת העולם הראשונה.
נמשיך לרדת לקומה נוספת מצידו הימני של החדר.
על פי המסורת הנוצרית, המלכה אלנה, אמו של הקיסר קונסטנטיניוס, מצאה ממש כאן, בפינה הימנית של המערה, את הצלב האמיתי של ישוע בשנת 326 לספירה. פועליה שחברו במקום על בסיס עדות של יהודי, יתרו שרידים של שלושה צלבים. אחד של ישוע ושניים של הגנבים שנצלבו איתו. אבל איך היה אפשר לדעת מהו הצלב של ישוע מבין השלושה?
מסופר כי באותה שעה עברה תהלוכת לוויה. והמלכה ציוותה על אנשיה להניח את הצלבים אחד אחרי השני על גופת המת, כדי לגלות מהו הצלב האמיתי.
כאשר הצמינו את הצלב האמיתי לגופה, המת קם לתחייה. זה הוביל לבהלה גדולה בקהל.
ומאז ועד היום מצוין הנס הזה בחג הצלב היווני אורתודוקסי, ב-14 בספטמבר, ונחגג בתהלוכות ברחבי העולם.
אם נביט בקיר הימני של המערה, נוכל לזהות שרידים של כמה ציורי קיר עתיקים, פרסקאות, מאחורי הזכוכית. ניתן לראות זאת גם בקדמת מרכז החדר, בין מקום מציאת הצלב למזבח. יש פרסקו קטן עתיק המוגן מאחורי זכוכית, רואים? פרסקו זה מציג שחזור של הצליבה, והוא נוצר ככל הנראה בתקופה הביזנטית במאות החמישית-שישית לספירה.
נעלה עכשיו חזרה למסדרון של הכנסייה ונמשיך ללכת נגד כיוון השעון. הגעתם חזרה למסדרון? נפנה ימינה ונמשיך עד לחלל הבא. המשיכו ישר לאורך המסדרון. אנחנו נעצור ליד העמודים הכפולים במרכז החלל הבא.
נתקדם פנימה ונביט על העמודים הכפולים במרכז החדר.
נכנסנו עכשיו לאחד המקומות היחידים בכנסייה בו ניתן לראות בבירור כמה תקופות ארכיאולוגיות שונות באותו המקום.
רואים שאנחנו עומדים עכשיו ליד עמודים כפולים קטנים ליד גדולים שניצבים באופן ממש לא אסתטי אחד ליד השני? תוהים כמוני מה זה כל הבלגן הזה?
ננסה להסביר בצורה כרונולוגית. נביט על הקיר עליו תלויים סולמות ארוכים. זה עם ציורי השמן הרבים ודלת שחורה במרכזו. מזהים מחלקו התחתון אבנים גדולות ושחוקות יחסית? חלק זה קדום מאוד ומתוארך למאה הרביעית, ומה שהופך אותו לבסיס קיר ששייך לכנסייה המקורית.
נמשיך לעמודים הכפולים שבמרכז החדר. לאחר הכיבוש המוסלמי, במאה השביעית, הבנייה במקום די קפאה. אחרי רעידת האדמה שהחריבה את הכנסייה במאה ה-11, אישרו המוסלמים ששלטו כאן בארץ לשקם את ההריסות.
הנוצרים המקומיים התגייסו למשימה ובנו מעלינו את העמודים הקטנים, הצרים והנמוכים יותר. נוכל לראות שהבסיסים שלהם שונים לגמרי אחד מהשני. אם נרים את הראש לקצה שלהם, נוכל לראות את ההבדל גם בחלק מהכותרות. כשאין כסף של שליט, צריך לאלתר ממה שיש, וככה זה נראה.
אבל, תפנית בעלילה. כאשר הצלבנים כבשו את ארץ הקודש במאה ה-12, זמן קצר אחרי השיפוץ הקודם, הם רצו לפאר את הכנסייה. הרי זאת אחת הסיבות המרכזיות למסע מאירופה.
ודוגמה לשיפוץ המפואר שלהם נמצאת כאן גם כן. נעיף מבט לעמודים הרחבים והגדולים יותר הסמוכים. תראו איזה אחידים ומרשימים הם, מלמטה למעלה. כאן כבר בא לידי ביטוי בנייה עוצמתית, צלבנית, המלווה בכותרות ייחודיות ובסיסי עמודים זהים. ללא ספק תכננו את הבנייה הזו.
בקיצור, אנחנו צופים עכשיו בדרישות שלום רבות מההיסטוריה של הכנסייה, מהשליטים השונים שהיו כאן בירושלים.
ועכשיו, אתנח תקלה. אם אתם צריכים לשירותים, זה זמן מצוין. צאו מהדלתות השחורות, מהקירים הסולמות, ובצד ימין יהיו לכם מדרגות לשירותים מתוחזקים היטב.
אחרת, אנחנו ממשיכים מכאן במסדרון, בדרכנו לנקודה החשובה ביותר בכנסייה. מערת הקבר הקדוש.
תוך כדי שאנחנו ממשיכים ללכת במסדרון המעוגל לעבר מערת הקבר, נוכל לראות מולנו, בסוף המסדרון מימין, וקצת למעלה, חלק אחד מהעוגב המרשים של הכנסייה. העוגב הזה משמש רק את הכנסייה הקתולית, לה שייכת הקפלה הקטנה הזאת, מכיוון שהיא היחידה מתוך כל העדות המיוצגות שמשתמשת בעוגב לצורכי פולחן. השימוש בעוגב מותר רק בימים ובתקסים ספציפיים, בכדי לא להפריע לשאר התפילות המתנהלות פה במשך היום.
נמשיך במסדרון לחלל המרכזי לעבר מערת הקבורה.
נכנסנו עכשיו לרוטונדה, המקום החשוב ביותר בכנסיית הקבר ובעולם נוצרי כולו. נביט למעלה ונתרשם מהגובה והעוצמה. מוזמנות ומוזמנים להסתובב בזמן ההסבר סביב המבנה המרכזי, המכונה אדיקולה.
בגלל התורים הארוכים בדרך כלל, אנחנו ממליצים להמתין עם הסקרנות ולהיכנס אליה רק בסוף הסיור שלנו.
האדיקולה במרכז החדר מסמנת את מיקום מערת הקבורה. המערות המקוריות שנחצבו בתוך האבן נעלמו בשביל ליישר את השטח להקמת הכנסייה במאה הרביעית.
סיפור תחייתו של ישוע הוא אחד הסיפורים המכוננים בנצרות. ובאחד בשבת בבוקר השכם, באו אל קבר כעלות השמש, ותאמרנה אישה אל אחותה, מי יגל לנו את האבן מעל פתח הקבר? ובאביתן ראו והנה נגללה האבן כי הייתה גדולה מאוד.
ותבונה אל תוך הקבר ותראינה בחור אחד יושב. ויאמר אליהן, אל תשתוממנה, את ישוע הנוצרי הנצלב אתן מבקשות, הוא קם, איננו פה, הנה זה המקום אשר ישכבו בו.
הברית החדשה מספרת לנו כי ישוע קם לתחייה כמה ימים אחרי צליבתו, והחל להפיץ את בשורתו במשך 40 יום לפני שעלה לשמיים מהר הזיתים.
את אירוע התחייה מציינת בכל שנה הכנסייה המזרחית בטקס שבת האור, בו בוקעת אש ניסית מהקבר במה שמדמה את התחייה של ישוע לפני כ-2,000 שנה.
אם נביט על קירות האדיקולה מבחוץ, נוכל לראות כמה חלונות אליפטיים קטנים בצדדים. הם נמצאים בגובה העיניים שלנו. בחלונות האלה מועברת האש למאמינים.
חשוב לציין שלא כל הזרמים הנוצריים מסכימים לגבי מיקום הצליבה והקבורה. רוב הפרוטסטנטים טוענים שכנסיית הקבר לא מתאימה למה שמסופר בברית החדשה, שכן בה מתואר גבעה וגן. הזיהוי שלהם באשר לגבעת הגולגוטה מוכר כיום מחוץ לחומות העיר העתיקה, במערת קבורה חצובה המוקפת בגן. סמוך לשער שכם.
הזיהוי הפרוטסטנטי חדש יחסית ומיוחס לקצין הבריטי צ'ארלס גורדון בסוף המאה ה-19. לזרם הפרוטסטנטי הצעיר לא היה שום חזקה בכנסיית הקבר, ומציאת מקום חלופי הוא בהחלט פתרון מתאים לבעיה.
נמשיך עכשיו לקפלה הסיריאנית במערב הרוטונדה. עמדו מול הכניסה למערת הקבורה. כאשר אנחנו מביטים על הכניסה למערה, שהיא בעצם מבנה האדיקולה, נקיף אותה מצד ימין עד שנגיע למבואה המובילה לקפלה. בקצה שמולנו נזהה כניסה עם קשת קטנה, כאשר מימינה ומשמאלה נזהה דלתות עץ חומות.
ניכנס דרך פתח קטן למבואה צרה ונפנה שמאלה לתוך חדר פנימי שרוף.
נכנסתם למבואה? ניכנס עכשיו שמאלה דרך פתח קטן לקפלה קטנה. הגענו עכשיו לקפלה שחצובה בתוך מערה, ונראה שהיא נשרפה ממש בשנים האחרונות.
האמת היא שכל כנסיית הקבר נשרפה מספר פעמים. כמות מנורות השמן, עולי הרגל הרבים והאקסטזה בימי החג הובילו לאסונות המוניים וטרגים פה.
השרפה המשמעותית האחרונה הייתה בשנת 1808, וסימניה ניכרים עד היום בקפלה הזאת, קפלת ניקודומוס הסיריאנית. שנקראת על שם חבר בסנהדרין ומי שעזר לקבור את ישוע. אז למה בעצם לא משפצים אותה?
השאלה הזאת מתקשרת לשאלה רחבה יותר לגבי הסיריאנים. מי הם היו ולמה יש להם קפלה בתוך הכנסייה?
הסיריאנים הם נוצרים לא חלקדונים, כלומר קהילה קטנה שהתפצלה מהזרם המרכזי הכנסייתי כבר במאה החמישית, ושמרה על מנהגים ייחודיים עד היום.
בשל היותם קהילה קטנה וחלשה מבחינה פוליטית, הופקעו מיטב נכסיה וחזקותיה בארץ הקודש על ידי הקתולים והיוונים האורתודוקסים, שהם הזרמים הגדולים והחזקים.
בידי הסיריאנים, שהם בעצם סויים אורתודוקסים, נשארה רק קפלה קטנה זו, קפלת ניקודומוס הקדוש.
אבל גם כבזת רש זו עדיין שנה במחלוקת, כפי שסיפרה לנו חנה.
קפלת ניקודומוס שייכת, הוא נמצאת בוויכוח בין הארמנים לסיריאנים. כרגע, לפי הסטטוס קוו, לארמנים מותר להדליק את נרות השמן שאתם רואים מעל המזבח, ולסיריאנים מותר לערוך פה תפילות בימי ראשון ובחגים.
אבל לפעמים כן יש הסכמות. נגיד, לפני מספר שנים הגיעו העדות להסכמה נדירה, אשר אפשרה להוסיף את הריצוף.
וכאילו שלא די במריבה בין הסיריאנים לארמנים, החדר כיום ראו מבחינה הנדסית, ועיריית ירושלים יחד עם משטרת ישראל, מנסות למצוא פתרון שלא יוביל לסגירה הרמטית של המאחז הסיריאני, האחרון בכנסייה.
מתוך החדר ניתן להיכנס גם למערות קבורה עתיקות. מוזמנים להיכנס אם בא לכם. אנחנו ממליצים להיכנס עם פנס.
אם ניכנס למערה הקטנה, נוכל לראות את התאים בהם הונחו הגופות בימי הבית השני. עצם קיומה של המערה כאן במתחם הכנסייה, מחזקת מבחינה ארכיאולוגית את המסורת על קבורתו של ישוע במרחב בו אנחנו נמצאים.
נחזור עכשיו לרוטונדה ונמשיך נגד כיוון השעון לכיוון היציאה.
נצא ממתחם הרוטונדה ואזור מערת הקבורה ונמשיך למסדרון הכניסה בו התחלנו את הסיור. ביציאה מהרוטונדה למסדרון נביט בצד ימין על המונומנט שעומד בסמוך למקום בו מדליקים את הנרות.
מרכז המונומנט מסמל על פי המסורת הארמנית את מקום עמידת הנשים, שלוש המריות, בעץ ליבתו של ישוע.
חלקו העליון של המונומנט מעוצב בדמות הקתדרלה בעת שמי ידזין, סמוך לבירה הארמנית ירוון. והכתובת עליו מתייחסת לניצחונות האומה הארמנית.
נביט על הפסיפס הענק שנמצא מאחורי המונומנט, זה שמציג את סצנת הצליבה. הפסיפס שוחזר על ידי השחקן והאמן הישראלי אליעזר אנסקי. במשך 14 שנים הוא עבד על השיקום בחשאיות, ואת האבנים הביא מוורונה שבאיטליה.
כדוגמה לדמות ישוע הצלוב, השתמש אנסקי בקלסטרו של בנו אלכס, אלכס אנסקי, לימים קריין ושדרן ישראלי. אלכס היה כבן 33 בזמן שפיסל את פניו של ישוע. וזהו, הגיל בו נצלב. דבר העבודה וקיומה נשמרה בסוד עד פטירתו.
אזור הרוטונדה הוא מקום קוסמי ומיוחד שראוי לסיים בו. אנחנו מזמינים אתכם לעמוד בתור ולהיכנס עכשיו למערת הקבורה כדי לחוות קצת מאווירת הקדושה. בכל זאת, לא מגיעים לפה כל יום.
אנחנו מקווים שאתם מתרגשים לפחות כמו מאות מיליוני עולי הרגל שהגיעו כאן לפניכם, במקום בו נוצרה אחת הדתות החשובות ביותר בהיסטוריה העולמית.
לאורך הסיור חשפנו שכבות של מסורות, מחלוקות ואמיתות שונות. כנסיית הקבר היא כזאת, מקום אחד שמרכז תחתיו כמעט את כל התפיסות השונות של העולם הנוצרי. אבל תראו איזה יופי, איך למרות הקושי והמחלוקות, הזרמים השונים חיים כאן בסוף יחד, תחת קורת גג אחת.
הגענו לסיום הסיור שלנו. אם בא לכם להתרענן באיזה קפה ומאפה איכותיים, יש כמה בתי קפה באזור השער החדש. ואם אתם רעבים, אנחנו ממליצים על הליכה ברחוב בית הבד עד שתמצאו משהו שמריח טוב. העיר העתיקה מלאה בהפתעות קולינריות.
שמחנו להתארח באוזניכם באתר הקדוש ביותר לנצרות בכל העולם. אם אהבתם את הסיור, נשמח מאוד שתפיצו אותנו. ואם תרצו ללמוד עוד, עומדים לרשותכם סיורים נוספים בכל פלטפורמות העסקתיים וכבר בטלפון שלכם.
נשמח אם תכתבו לנו איך היה לכם בתגובות לפרק ומוזמנים גם לעקוב אחרינו באינסטגרם, בפייסבוק ובטיקטוק. שם נעדכן על פרקים חדשים לצד תכנים מרתקים והמלצות על אתרים וטיולים.
תודה רבה לדוקטור נירית שלב קליפה ולגברת חנה בנדקובסקי על השתתפותם בפרק. אנחנו היינו מאיה ואבי, בעיר ציון. תודה שהצטרפתם. Jesus is a friend of mine. Jesus is my friend. Jesus is a friend of mine. I have a friend in Jesus. Jesus is a friend of mine. Jesus is my friend.